שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. עם ישראל נמצא בימים האלה במצב שאינו פשוט כלל וכלל, איש אינו יודע מה ילד יום. אז נכון שמצד אחד אסור לנו להיכנס לפחדים וללחצים, אלא להיאחז תמיד באמונה וביטחון, כמו שעם ישראל מלומד ויודע שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבל כל מכה, כל גזרה, בפרט בזמנים שהמצב הרבה יותר חמור ממכות קטנות שעם ישראל מקבל מפעם לפעם כדי לעורר אותנו, ודאי שחובה עלינו לעשות חשבון נפש מה בידינו לעשות ולפעול, לא רק כדי לנצח את אויבינו, אלא ששום חלל לא ייפול בדרך, ששום יהודי לא ייפצע, שלא יהיה כל כך הרבה צרות כפי שאנחנו מתבשרים לצערנו מדי יום ביומו. הרמב״ם כותב בהלכות תענית, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שיצר לכם, כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן, זעקו עליהן והריעו. ממשיך הרמב״ם, ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם, ככתוב, אבונותיכם היתו אלה, וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אומר הרמב״ם, יסוד גדול, שיש דבר שגורם להסיר את הצרה מעלינו. עצם הדבר שעם ישראל מתכנס, עושה חשבון נפש, עם תפילה מעומק הלב, תוקעים, מרעים, מעוררים את הלבבות. דבר זה מדרכי התשובה הוא, וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. ידועה הגמרא במסכת ראש השנה שארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם. ואלו הן צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. לא כתוב שם רק תפילה, אלא צעקה. יש הבדל בין תפילה לבין צעקה. כשהדברים באים מתוך הלב, מתוך כאב, והזעקה פורצת מהאדם בתפילה לקדוש ברוך הוא, יש לזה משקל אחר לחלוטין. וכל אדם, כל יהודי, כל יהודייה, צריכים בימים האלה לעשות חשבון נפש עם עצמנו, האם הקפדנו על שלושת הדברים מתוך ארבעת הדברים. יש שם אחד, שינוי השם, שאת זה עושים באופן פרטי לאדם כשיש צורך, אבל שלושת הדברים האחרים, צדקה, צעקה ושינוי מעשה, שעל זה מבוסס הפיוט ונתנה תוקף של תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. ואי אפשר לומר, התרגלנו למצב הזה, איך אפשר להתרגל כששומעים כל כך הרבה צרות מדי יום ביומו, כששומעים על עוד שנופלים, על עוד נפצעים, על איומים נוראיים שבאים מכל המקומות, ממש כמו בכל דור ודור, שעומדים עלינו לחלותנו, ובידינו לפעול ולעשות ולשנות ולתקן. יש את ההשתדלות הטבעית, שכמו בכל דבר עושים השתדלות טבעית של ענייני ביטחון וצבא, וכל מה שמוטל על כל אדם לעשות בכל עניין שעומד על הפרק, את החלק של ההשתדלות הטבעית, שנדרשנו מהתורה לעשות את אותה השתדלות. יש את הכללה שהתקלל אדם הראשון בזעת אפיך תאכל לחם, כלומר, בלי השתדלות לא תוכל להשיג שום דבר. וגם התורה מציינת, כי תצא למלחמה על אויביך, יש את ההשתדלות הטבעית שעם ישראל צריך לעשות, אבל יש את ההשתדלות הרוחנית שאסור לנו בשום אופן להסתפק רק בהשתדלות הטבעית, אלא לחזק את עצמנו בהשתדלות הרוחנית, כשכל אדם עושה חשבון נפש עם עצמו, מה בידי לעשות. ולא יאמר מי אני ומה כוחי, מי אני בכלל, אלא יזכור תמיד של התפילה שלו, לתשובה שלו, לצדקות שהוא נותן. כל עלייה, כל התרוממות, יש בזה השפעה גדולה על כלל ישראל. בפרט אדם שבידו באזור מגוריו, לנסות לארגן או בביתו או בבית הכנסת, או לבקש מאחרים שיפעלו ויעשו, לארגן כל דבר שיכול לחזק, אם זה ערבי חיזוק של שיעורי תורה, אם זה ערבים של תפילות, נשים שמתארגנות להפרשת חלה, הזוהר הקדוש מתאר מה המשמעות של הפרשת חלה. פה מוציאים בסך הכל חתיכה קטנה מהבצק ומפרישים אותה. אבל הזוהר מתאר את הצירוף של שמות קודש, של אותיות, של דברים, פעולות אדירות שנעשות בעולמות העליונים, כי האדם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. פועל כאן פעולות קטנות, ומאחורי הקלעים, שם בעולמות רוחניים, הוא פועל דברים עצומים ונפלאים ששומרים ומגנים על עם ישראל. ברוך השם שעם כל הצערות שאנחנו חווים, יש גם ישועות גדולות, יש סיפורי ניסים מופלאים. השבוע פרסמו שהמומחה מספר אחד בארצות הברית, שהוא נחשב הכי מבין בעולם ללוחמה באזורים מיושבים, באזורים שיש בתים, והוא אומר שבכל בתי הספר הצבאיים בעולם עוד ילמדו איך הצלחתם במספר מועט כזה של הרוגים להגיע לתוצאות של הניצחון הזה של בתים ולכבוש שכונות ולהתקדם הלאה, כשבעולם צופים במצבים כאלה חס ושלום אלפי הרוגים. בעם ישראל על כל הרוג שנופל יש כאב נורא ועצום לכל כלל ישראל, שלא לדבר על המעגל הקרוב אליו, המכרים, המשפחה, ההורים. רואים ישועות אחרי הכל, עם כל הכאב הגדול של מה שקורה, רואים חסדי השם. מה מיוחד בעם ישראל? מה הסוד של עם ישראל? זה הכוח הרוחני של אותה יהודייה שפותחת ספר תהילים בבית ומתפללת מהלב לקדוש ברוך הוא, שישמור ויגן על עם ישראל בכל מקום שהם, שיסייע לנצח את אויבינו. זה פועל דברים גדולים. אדם שעומד בניסיון, שקשה לו עם איזה יצר מסוים, אם זה במידות של כעס וכדומה, אם זה דיבורים של לשון הרע רכילות, אם זה שמירת שבת, ענייני קדושה, כל פעולה שאדם מקבל על עצמו, לשמור על עצמו עם טלפון סגור וחסום מכל נגע שלא ייכנס פנימה, מחשב, כל דבר שאדם שומר על עצמו בעוצמות כמו שהוא יודע שלא קל לו, אבל לפום צערה אגרה, לא רק שהוא מרוויח תועלת אישית לעצמו, הוא תורם לכלל ישראל, הוא מוסיף במאזן הזכויות של עם ישראל יותר ויותר מערכות ששומרות ומגנות, ומשגר לשדה הקרב את אותה פעולה נשגבת, את אותה פעולה גדולה, שהוא מרגיש, אני בסך הכל עשיתי דבר קטן, אבל כמו שאמר שמואל הנביא לשאול המלך, הלא אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, יש לך משקל גדול, יש לך עוצמות, בדברים האלה אסור לאדם להיות ענב, להרגיש מי אני בכלל, אני בסך הכל בורג, כמה אנשים שלא החזיקו מעצמם, אבל החליטו ליזום באזור מגוריהם, במקומות שונים, כנסים של עצרות, של תפילות, לכנס את ילדי ישראל לבתי הכנסת, לתת להם לקרוא תהילים, לזעוק לקדוש ברוך הוא, בסיום התהילים לפתוח את ההיכל, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שבזכות תינוקות של בית רבן, שישמור ויגן ויציל את עם ישראל. כמה כוח יש לדבר הזה? ידוע שבארץ ישראל, כשהצבאות של היטלר התקרבו לכיוון ארץ ישראל, והתכוננו לגרוע מכל, המופתי של ירושלים, חאג' אמין אל-חוסייני, נפגש עם היטלר וכבר תכננו מה הם עושים ומה השאיפות שלהם, והכל היה בעיניהם נראה שזה עניין של זמן קצר שזה קורה, אבל כל אותם שהיו כאן בארץ מעידים ומספרים איזה תפילות היו, התכנסויות בתי כנסת וברחובה של עיר, וילדים, תינוקות של בית רבן, תפילות שבקעו שערי שמיים, ואז ראו שינוי פתאומי שלא היה צפוי בכלל, שכל הצבאות האלה נסוגו, כי נודע להם שבאיזה מקום הם קיבלו מכה גדולה והיו צריכים להשיג את כוחותיהם לאותו מקום, עד שהקדוש ברוך הוא קילה את אותה רעה מן הארץ. ובזמנים האלה, שכששומעים שאויבי ישראל מכל הכיוונים זוממים לעשות צרות לעם ישראל, כל פעולה של תשובה, של תפילה, של צדקה, בידם להעביר את רוע הגזרה. והרמב״ם שם ממשיך וכותב בהלכה ג' בפרק א' בהלכות הענית, אבל אם לא יזעקו ולא יראו, כלומר להריע בחצוצרות, בשופרות, מה שאפשר לעשות, אם לא יזעקו ולא יראו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם יראה לנו, וצרה זו נקרא נקראת, שזה דרך מקרה, קורה שיש מלחמות בעולם, יש צרות, יש סבל, אומר הרמב״ם, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. למה הוא קורא לזה דרך אכזריות? כי אדם שיכול להושיע, שיכול להציל, שיכול לפעול והוא לא עושה, אז זה כמו אדם שהוא זר, פירוש המילה אכזר זה אכזר, אדם שהוא רק זר מתייחס בזרות, בניקור. הרי זו דרך אכזריות, כי בידינו כן לפעול וכן לעשות וכן לשנות. ואם האדם לא פועל, אומר הרמב״ם, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. ואז ממשיך הרמב״ם וכותב דברים לא פשוטים, ותוסיף הצרה הצרות אחרות, חס ושלום שלא הגיע מצב כזה, והוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. כלומר, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי, חס ושלום, כלומר, מצב שאנשים מייחסים דברים למקריות ולא מתעוררים לחשבון נפש, קדוש ברוך הוא אומר, ניסיתי ברמז קל, אם לא מבינים, צריך לעבות את הרמז, עד שהאדם מתעורר וזועק לקדוש ברוך הוא. ודאי שאסור לנו לחכות למצבים כאלה של חמת קרי, די לנו בצרות, בסבל, בבשורות הקושות, באיומים שמאיימים על עם ישראל, כמה צריך כל אדם ואדם לרומם את עצמו, קביעות עתים לתורה, ארגון שיעורי תורה, תפילות, כמו שהזכרנו, לאסוף את ילדי ישראל, לא לחינם נאמר בתורה, בספר משלה, נאמר בתנך, כי בי ירבו ימיך, ויוסיפו לך שנות חיים. את זה אומרת התורה על עצמה, כי בי ירבו ימיך. לא רק שמה שמראש נקבע, אתה תחיה את אותם השנים, אלא גם יתרבו, אתה תזכה לעוד תוספת של ימים, ויוסיפו לך שנות חיים. ואם בכוח התורה להוסיף ימים, כל אדם לפני שהוא בא לעולם, יש לו את המזל הפרטי שלו, את הגורל הפרטי שלו, שקובעים לו כמה זמן הוא יחיה בעולם, כמו שהגמרא אומרת מסכת נידה, מלאך הממונה על הריון, נוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ושואל אותו, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהיה עליה? חכם או טיפש, בריא או חולה, עשיר או עני, כל הדברים האלה נגזרים על האדם לפני שהוא נולד, כמה זמן הוא יחיה בעולם, וביד האדם להאריך את הימים, להוסיף עוד שנים על שנותיו. צדקה תציל ממוות, מה פוש תציל ממוות? גם אם נגזרה גזרה, שעל פי מזלו וגורלו, זה הזמן שהוא צריך לעזוב את העולם. על ידי צדקה יכול לבטל את זה. קל וחומר, כשיש חס ושלום מידת הדין מתוחה מעל כלל ישראל, שהאדם יכול לבטל גזרות, לשנות מצבים, אבן עזרא על התורה, בפירושו לפסוק, הראני את כבודך, שמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, תראה לי את דרכי ההנהגה, והוא שם בתוך דבריו, מעריך בתוך העניין, ואומר, וזהו שאמרו חכמים ז"ל, אין מזל לישראל, כל זמן שהם שומרי התורה, ואם לא ישמרוה, ישלוט בהם המזל. כלומר, יש את הגורל של האדם הפרטי, יש את המצב של כלל ישראל, מה צריך להתרחש איתם, אבל ישראל לא משורבדים למזל, גם לעם ישראל יש מזל, אבל הם לא משורבדים לחוקים ולכללים לגביהם, מה יקרה להם, במה שנקבע מראש. ביד עם ישראל לשנות, מביא אבן עזרא דוגמה לדבר, הוא אומר, הנה הייתה במערכת השמיים, כלומר, בגורל, בגזרה המקורית, היה גזרה על עם ישראל, שיעמדו בגלות מצרים עוד שנים רבות, לא היו אמורים להיגאל, אלא שיעמדו בגלות מצרים עוד שנים רבות. ממשיך אבן עזרא, ובעבור שצעקו אל השם, ושבו אליו, הושיעם השם, וכאשר יקרה לכלל, כן יקרה ליחיד. על כן, שומר תורה, אשרהו. אשריו, צריך להיות מאושר. כשאדם הולך בדרך השם, שומר את התורה, הרמח"ל מסביר שלכל אדם יש את הגורל הפרטי שלו, שהגורל הזה מתרחש בכל מקרה, מה ש... נקבע משהו בשמיים, זה מה שיקרה לאותו אדם. אבל כל זה קורה לו כל זמן שהאדם עצמו נמצא במערכת הטבעית של העולם. כי כל המזל, שזה מלשון נוזל, מזיל, כמו אדם מזיל דמעה, ככה יש לכל אדם לפני שנולד, יש כמו סרגל של תאריכים, בתאריך הזה הוא התחתן, אז נוזל משמיים כל המהלך שמוביל את האדם הזה כעת להתחתן. בתאריך הזה שיהיו לו ילדים, אז נוזל משמיים באותה שעה, סייעתא דשמיא, שהוא זוכה להיפקד בילדים. כך באושר, בבריאות, כל עניין ועניין, לא חס ושלום דברים הפוכים, הכל תלוי בגורל, באותו מזל שנגרם מראש לאותו אדם, נקבע מראש לאותו אדם, על פי התיקון הפרטי שלו, שזה מה שהוא צריך לעבור במסלול החיים. והדבר הזה אמור להתרחש עם אותו אדם, כי זה הגורל שלו, זה המזל שלו, זה התיקון שלו. אבל כל זמן שהוא נמצא בגלגל הטבעי, במערכת הטבעית, גם המערכות האלה פועלות בו. ברגע שהוא מתעלה למערכת על-טבעית, כשיהודי מניח תפילין, זה לא שייך לטבע הגשמי. בטבע הגשמי אדם רעב צריך לאכול. אבל איזה עניין על פי הגשמיות יש להניח תפילין, או לשמור שבת, או להתגבר על תאוות ושמירת עיניים, יצרים שונים, מה יש בטבע? הפוך, הטבע מושך את האדם לחומריות, לגשמיות, לרדת למטה. וכשהאדם בוחר להתעלות, להתרומם, לצאת מהגלגל הטבעי, מהמערכת הטבעית, עוסק בתורה כי יודע שזה תורת השם, הוא לא רק לומד גמרא בשביל החוויה האינטלקטואלית של המהלכים המבריקים והמחוכמים, והפיקחות היתרה והתענוג שיש בלימוד גמרא, הוא גם מתענג מהתורה, אבל הוא יודע אני עושה כעת בתורתו של מי שברא את העולם, מתייחס בכבוד לדבריה, לספריה, כמו שכותב הרמח"ל בדרך השם, שזה התנאי שהאור האלוקי שבתורה יאיר בנשמת האדם, שהוא יתייחס אליה בכבוד, בהבנה שיש כאן, אני מתעסק כעת בחוכמה אלוקית, אני לא מתעסק כעת בחוכמה אנושית של בני אדם שחשבו על רעיונות, אלא יש כאן ברור הרצון האלוקי, כשיש מסע ומתן בגמרא, בהלכה מסוימת, בדין מסוים, יש כאן דיון מה רצון השם באותו עניין, וכמה קודש הבריך הוא חדה, שמח, בפלפולה דאורייתא, כשיש קושיות, ערוצים, מהלכים, עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא למעלה. כל פעולה שאדם עושה בעולם הזה, יש בזה רוממות שמוציאה את האדם מהגלגל הטבעי, מכניסה אותו למערכת על-טבעית, ואז מה שקורה אומר הרמח"ל, שאומנם הגלגל הטבעי ממשיך להתגלגל. הדברים זורמים לפי מה שנקבע מראש, אבל הוא כבר לא שם, הוא נמצא במקום אחר, הוא נמצא במקום גבוה. וזה מה שכותב שם אבן עזרא, והנה הייתה במערכת השמיים, שיעמדו בגלות מצרים עוד שנים רבות, ובעבור שצעקו אל השם ושבו אליו, כלומר גם תקנו את מעשיהם, שם כתוב ויזעקו מן העבודה, אבל אומר תדע שהם צעקו אל השם ושבו אליו, הושיעם השם, וכאשר יקרה לכלל, כמו שקורה לכל הציבור בכללותו, כן יקרה ליחיד, על כן שומר תורה אשרהו, צריך להיות מאושר, אדם שהולך בדרך השם, עושה את רצון השם, הוא יודע שהוא משנה את גורל עצמו לטובה ולברכה, וכל ישראל ערבין זה לזה, בלשון הגמרא ערבין זה בזה, כל נשמות ישראל מחוברות וקשורות ביחד, כל מעשה טוב שאדם עושה, הוא תורם תרומה מכרעת לכלל ישראל. יש אנשים שמרוב סקרנות, שעות על גבי שעות, מאבדים זמן בשמיעת חדשות, ולדעת מה מספרים ומה קורה, וכל אדם יבדוק את עצמו, כל החדשות שהוא שמע עד היום, מה זה תרם לו לחיים, כמה מתוך זה היה באמת מידע שהוא היה זקוק לו, נמצא במתח, רוצה לדעת מה קורה בעולם, אפשר כמה דקות להקדיש ביום כדי לברר מה בדיוק קרה, אבל לא מעבר לזה. את עיקר הזמן שיש לאדם שיקדיש ללמוד הלכה, ללמוד גמרא, ללמוד מוסר, לעשות חסדים, להקהיל קהילות של תפילות, לכנס תינוקות של בית רבן, את ילדי ישראל הקדושים והטהורים, שהגמרא אומרת שהדיבור שלהם הוא לא דומה לדיבור של גדולים. בעינינו, אם היו שואלים כל אדם מבוגר, מה אתה אומר על אחד מצדיקי הדור שמתפלל, לעומת ילד לפני בר מצווה, שהוא הולך לתלמוד תורה, ילד רגיל, שהוא מתפלל גם הוא. איזו תפילה יותר משפיעה בשמיים? השכל האנושי היה אומר שהתפילה של אותו אדם צדיק וקדוש ונשגב, יש לזה פעולה גדולה. שהלימוד תורה שלו היא משפיעה בעוצמות גבוהות. ילד הוא בסך הכל ילד, כמה מצוות כבר יש לו, עדיין אפילו לא חייב במצוות. אבל הגמרא אומרת שהפוך, שבזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, העולם עומד. תינוקות של בית רבן, הכוונה ילדים לפני בר מצווה. היום תינוק קוראים למי שעדיין נמצא בעגלה, אבל בלשון חזל, ילד שהולך לבית רבו ללמוד שם בתלמוד תורה, זה כבר לא תינוק שלא מבין, אלא כל ילד לפני בר מצווה נקרא תינוקות של בית רבן, ילדים שהולכים אל בית הרב, אז לא היה בתי ספר, היו הולכים לביתו של הרב ללמוד אצלו, וההבל פה, בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, העולם עומד. והגמרא אומרת שאותו חכם שאל את חברו, הרי דידי ודידך מאי, אתה משבח כל כך את התינוקות של בית רבן, מה איתנו? אנחנו תלמידי חכמים, עוסקים בתורה, בעלי רוח הקודש, היו בעלי השגות מאוד מאוד גבוהות, והוא שואל, מה איתנו? למה אתה משבח רק אותם? אמר לו, ודאי, גם הדיבור שלנו, של הגדולים, יש לזה משקל גדול, כל דיבור של תורה, פועל פעולות גדולות ועצומות. אבל אי אפשר להשוות את הדיבור של הילדים, ההבל פה שיוצא מתינוקות של בית רבן, אי אפשר להשוות את זה לדיבור של מבוגרים, כי זה הבל פה שאין בו חטא. הם עדיין לפני בר מצווה, עוד לא מחויבים במצוות, אז הדיבור שלהם הוא נקי. רואים כאן שגלי הקול שיוצאים מפיו של האדם הם יוצרים מציאות. יוצרים מציאות קיימת בעולם שמשפיעה ועושה. רב חיים וולוז'ין קמה מרחיב בנפש החיים על הפסוק ועשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים וליסוד ארץ. שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם את הדיבור שלי שמתי בפה שלך. הדיבור זו תכונה אלוקית. בבעלי חיים אין יכולת לדבר כמו אצל בני אדם שמוציאים אוויר מהריאות ועל ידי הנענוע של לשון, שפתיים ושיניים מוציאים מילים שיש בהם משמעות, משפטים, מביעים דברי חוכמה. אין את זה לבעלי חיים, זו תכונה אלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם. והוא אומר שאת הדיבור שלי נתתי בפיך, לנטוע שמיים וליסוד ארץ. כמו שאני בראתי את העולם בדיבור, והדיבור יוצר מציאות, גם אתה יכול ליצור את המציאות הזו על ידי כוח הדיבור שלך, אתה יכול לשנות דבר. את הטבע, יכול לפעול דברים גדולים ועצומים. היום בעולם המחקר הצליחו לראות שבאמת על ידי דיבור אפשר לפתוח דלתות ואפשר להפעיל מערכות. בדורות הקודמים היה נראה מוזר לאנשים לומר שאתה מדבר ופתאום הדלת נפתחת. אתה מדבר ואתה רואה את הגלים על המסך וכן על זה הדרך. היום יודעים שהדיבור, הגלי כל האלה הם יכולים לפעול וליצור מציאות. אין להם לחוקרים עדיין כלים לגלות איך הדיבור משפיע על הבריאה מבחינה רוחנית. למה אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי בלי דיבור? אם רגע אחד העולם בלי תורה חוזר לתוהו ובוהו. כמו שכותב שם בנפש החיים שהדברים כפשוטה ממש. אם לא בריתי, ברית התורה שיהיה יהגו בה יומם ולילה, אז חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל חוקי הטבע בטלים והעולם מתבטל. זה הכוח כמו שאוויר נחלו. נותן חמצן, אדם לא רואה אוויר, אבל הוא יודע שבלי החמצן הזה שבאוויר, אין קיום לגוף האדם, לגופם של בעלי חיים, הם מתים ומתפוררים. גם הבריאה צריכה את כוח הדיבור של התורה, של התפילה, כדי לשנות את המציאות, להחיות את הבריאה, להפעיל את הכל לטובה, גם אם יש גזרות קשות, המציאות הזו משתנה ומתבטלת, ועוברת למסלול גבוה של שפע טוב, של ברכה, של שמירה, של הגנה על עם ישראל ועל העולם כולו. ומאידך, כמה הזהירו חכמים מדיבור שהוא לא נקי. באבון ניבול פה, בחורי שונאיהם של ישראל מתים, כשצעירים נהרגים, כשצעירים נפטרים, האחריות שכל אדם צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו, האם הדיבור שלי נקי? האם אני לא מוציא מהפה דיבורים שאינם ראויים? מה עם לשון הרע, עם רכילות? כל דיבור שהוא נגד רצון השם, האחריות נגד, בזמנים הקשים האלה היא אחריות הרבה יותר מזמנים רגילים שכל אדם צריך לפקח על עצמו, על דרכיו ומעשיו בבחינת סור מרע ועשה טוב. הסור מרע לתקן את עצמנו בדיבור, במעשה, במחשבה ועשה טוב לפעול וליזום ולהכיר בערך היכולות והכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לכל יהודי, לכל יהודיה לפעול ולהשפיע ולשנות את המצב בעם ישראל לטובה ולברכה. כמו שהזכרנו את הגמרא, שארבעה דברים מקראים גזר דינו של אדם, תשובה, תפילה וצדקה, אלה שלושת הדברים שהגמרא מזכירה, ויש את השינוי השם, שזה באופן פרטי לאדם היחיד. אבל שלושת אלה, כל אדם צריך לבדוק מה בידי לעשות כעת, להפעיל את עצמי, להפעיל אחרים, כדי להרבות זכויות לעם ישראל. ויהי רצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, והקדוש ברוך הוא יושיע את עם ישראל גאולת עולם בבניין בית המקדש, בתחיית המתים, בביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.